ערב טוב, פרשת וישלח. פרשה הזאת מסופר על חזרתו של יעקב לארץ ישראל, ארץ כנען. והפרשה הזאת היא עומדת מול הפרשה הקודמת. בפרשה הקודמת יעקב יוצא לחרן, וזה הגלות של יעקב. הפרשה מסתיימת כשהוא גולש מהרי הגלעד אל בקעת הירדן. גולש מהרי הגלעד אל בקעת הירדן, תוך שהוא נתפס על ידי לבן, אבל במקום שנקרא מצפה, שאנחנו נכיר אותו בימי יפתח, שמה הם בעצם נפרדים, מקימים מצבה, גל אבנים, גר סעדותה. לבן חוזר לארם, ולסוריה הרחוקה, ואולי אפילו יותר רחוק, מעיראק הרחוקה. ויעקב גולש מהרי הגלעד אל בקעת הירדן. בהמשך הפרשה הוא יעלה מבקעת הירדן אל שכם, ויערה מה שיערה בשכם. על הדרך בניו יכבשו את שכם אחרי האונס של דינה. בהמשך הוא יגיע אל בית אל, שהיא בעצם ירושלים של יעקב אבינו, אפשר לקרוא לזה ככה. בהמשך הוא יגיע אל מגדל עדר, בימינו גוש עציון, עד שהוא יגיע אל חברון, לכאורה מחוז חפצו, חברון ביתם של האבות, ושם הוא יפגוש את אביו יצחק, ותתרחש שם הפטירה והלוויה. לכן אני אוהב לקרוא לפרשה, והפרשה שלנו היא פרשה מאוד גיאוגרפית. לכן אני אוהב לקרוא לפרשה שלנו שביל ישראל המזרחי. לא כמו היום שאנשים עושים שביל ישראל, לא רוצים ללכת בבקעת הירדן, אז הם הולכים לי על חוף הים, בתוך הרצליה, בשביל ישראל. מה קרה? אתם רוצים לטייל? מה אתם הולכים בהרצליה? ועכשיו אני שנייה אחת אסמן לכם את הנון צדיקים. כמו שאמרנו, מהר הגלעד, במקום שנקרא מצפה, הוא יורד אל, הוא ממשיך אל מחניים, מעבר יבוק שיש שם מקום שנקרא פנואל, סוכות, עמק סוכות, מחניים, פנואל, סוכות, הם שלושה, לימים הם יהיו שלושה ערים ידועות בתנ״ך, בעבר הירדן המזרחי בנחלת גד, שם הוא יעלה דרך נחל תרצה כנראה, אל שכם. והמשיך מה שנקרא בגב ההר, שכם, בית אל, גדל עדר וחברון. וכן יש לנו כאן שבע תחנות. נא לזכור, אתם צריכים לחיות את הארץ. הוא עשה את זה ברגל ובשהייה. אתם תעשו את זה בראש. מחניים, פנואל, סוכות. שכם, בית אל, מגדל עדר, חברון. וואי, שכחתי דבר אחד. איך שכחתי? למה לא הזכרת אותי? בין בית אל למגדל עדר, הוא קובר את רחל בבית לחם. 8 מקומות. מצוין. אז זה עוד רמז לחנוכה. בסדר? כי יש בפרשה עוד רמז לחנוכה. מגיע אליו, אני מקווה. עוד 2 רמזים לחנוכה. אז עוד פעם. ביחד. מחניים, פנואל, שעם העבר יבוק, סוכות, זבר ירדן המזרחי. עד כאן ירדנו. עכשיו עולים אל גב ההר. שכם, בית אל, בית לחם, מגדל עדר, חברון. נפלא. אחת השאלות שיש לשאול לפרשה, זה למה הוא עושה את שביל ישראל בנחת? מדוע הוא לא רץ את שביל ישראל? שמעתי על מישהו שעשה את שביל ישראל בריצה, כספורט. משהו כמו שבועיים, חצי. כן? למה יעקב לא עשה את זה בריצה? הרי לבן אמר לו, למה ברחת? נחשוף, נחשפת לבית אביך. אבל למה ככה? אז אני שואל את יעקב, נחשוף, נחשפת לבית אביך. אז למה אתה מתעכב בדרך? בפרשת וישלח. כן? בוא נראה את העיכובים שלו. רק נצייר שנייה אחת את ה... נצייר שנייה אחת את ה... את... נצייר שנייה אחת את המפה של שביל ישראל שלו. זה הירדן. פה זה נחל יבוק. פה זה ירמוך. כאן לסיבור האוזן יריחו. ומכאן מתחיל ים המלח. והוא יורד מהגלעד, הר הגלעד. והוא יורד, הוא מגיע למחניים. ואז הוא מתקרב אל מעבר יבוק, שנקרא גם פנואל. ואז הוא הגיע לעמק הרחב שבו היבוק נשפך לירדן, נקרא עמק סוכות. אתם זוכרים שבספר יהושע כתוב שהירדן נעצר הרחק מאוד מאדם, העיר אשר מצד צורתן. כאן נמצא את אדם, צורתן. מכאן הירדן נעצר, יריחו. לא שהירדן זה נקי קצר. הירדן פה נסגר, וכל השטח הזה נחשף, להתייבש. עד כאן זה עבר הירדן המזרחי. עבר הירדן המזרחי. כי היום זה מדינת ירדן. אפשר לטייל שם. פה עולה נחל תרצה ומגיע אל שכם. בסדר? אה מי שרוצה ככה יותר מדויק, שידע שפה זה מחולה. אז ככה אתם יודעים, יש כאן כפירניקים? לא, אין פה כפירניקים. נכון. זה פה. בערך פה. בסדר? שכם. בית אל, פה דבר אתם מכירים, לא צריך להגיד. קצת יותר דרומה. בית אל. בית לחם. מגדל עדר. חברון. מעולה. איזה טיול נפלא. לא בא לכם לעשות טיול בעקבות יעקב אבינו? ונשאלת השאלה שפתחתי, לכאורה סיימת את הקמת המשפחה אי שם, בעיראק, בחרן. לא, חרן זה לא. קצת מסובך. לבן הארמי, איפה הוא היה חי? עזבו. סיימת את העבודה אי שם, באת, חשבתי שתגיע, שתרוץ לחברון, אבל הוא לא רץ. יש לו עיכובים גדולים. בואו נראה את העיכובים שלו. פה, בפנואל, מתרחשת הפגישה עם עשיו. עשיו ואיזה צבע אני מצייר את עשיו? אדום. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו, ארץ השעיר שדה אדום. כלומר, עשיו נמצא אי שם, באזור אדום. ועשיו מתקדם עם 400 איש, ובסוף נערכת פגישה פה. פגישה עם עשיו. ואחרי זה, ויעקב נסע, סוכותה. יעקב ממשיך בעצם עם, על בסיס נחל יבוק, יפתח אליהם הסוכות, ומגיע לסוכות. בסדר, תישן שם לילה אחד, תמשיך. לא. ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. ואז מה כתוב? ויקרא... ואיבן לו בית ולמקנה עשה סוכות, על כן קרה שם המקום סוכות. זאת אומרת, מה אני מצייר? מה ציירתי? בית. ואיבן לו בית. ולמקנה הוא עשה סוכות. יש כאן סככה, שבתוכה יש כבשים. ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרה למקום סוכות. למה הוא קורא למקום סוכות, לשם המקנה וזה? באופן כללי יש פה שלוש ערים, מחניים, פנואל וסוכות, שהן ערים שנמצאות בתנ״ך. אני רוצה להזכיר לכם מה היה במחניים. אנחנו נפגוש את מחניים עוד פעמיים בתנ״ך, כעיר מרכזית. מחניים שאליה, שבה ימליך אבנר את איש בושת בן שאול. מחניים שאליה יגיע דוד במרד אבשלום. אנחנו נפגוש את סוכות ופנואל עוד פעם אחת בתנ״ך, במלחמה של גדעון, שהוא מבריח את המדיינים מעמק ישראל, והוא רודף אחריהם על הירדן כדי להניס את המדיינים. הם מגיעים לפה עייפים ורעבים, הלוחמים של גדעון, מבקשים מאנשי סוכות, תביאו לנו לחם. אומרים, לא נביא לכם לחם, מה עשיתם? הוא הולך לאנשי פנואל, אומר, תביאו לי לחם, מה עשיתם? הוא אומר להם, תשמעו, כשאני אעשה ואחזור כמנצח, אני אעניש אתכם. זוכרים? גם ירובעם, נדמה לי, בונה את מלכותו בהתחלה בפנואל. קיצור, זה מקומות, מקומות ידועים, זה ערים ידועות בתנ״ך. לכן כשהוא קורא להם שמות, יכול להיות שזה ערים שקוראים להם ככה, והוא דורש את השמות שלהם. מחניים, כי ראיתי, והם הראו כך שם מחנה אלוהים זה, והקרא שם מקום מחניים. ראיתי אלוקים פנים מול פנים, קורא לו פנואל. ואיבן לו בית ולמקנה עשה סוכות, כן קרא למקום סוכות. יכול להיות, כמו שמוצאים בתנ״ך הרבה פעמים, שיש עיר קיימת, ויעקב אבינו דורש את השמות של הערים שקיימות על שם האירועים שקרו לו. והמשמעות היא שיש פה משהו משמעותי במקום הזה. יש פה איזו התגלות אלוקית, יש פה איזושהי התרחשות, לכן הוא מקום חשוב לנצח לעם ישראל. זה לא סתם שמספר לנו כאן את זה. ולכן גם כן בתנ״ך יהיה פה דברים בערים האלה. אז כנראה שיעקב מרגיש שיש משהו בסוכות. והוא מתעכב פה. תראו את רשי, רשי כותב שהוא התעכב בסוכות, נדמה לי שנה וחצי. כי הוא ראה איזשהו דיוק כזה. דיוק כזה על דרך הלמדנות. ויבן לו בית, יעקב נעשה סוכות, בית, סוכות. יש לו איזה דיוק לרשי. אבל בכל מקרה, אם אתה בונה בית, מה אתה עושה בזה? בית זה שהוא קבע. זאת אומרת, יעקב אבינו כנראה מתעכב בסוכות. וביום בהיר אחד, הוא אומר למשפחה, חברים יקרים, עוברים דירה. לא ברור כמה זמן הוא היה בסוכות, אבל מזה שהוא בנה בית, משתמע שהוא לא עשה שם מנוחה של לילה אחד, אלא שהוא קבע את מושבו בסוכות, והשאיר שם רושם, חותם. זה העיקר. כתוב על אברהם אבינו, קום ותלך בארץ לאורכה ולרוחבה. שלך את ננה. מסבירים חז"ל, קניין חזקה. אתה מסתובב במקום, אתה מקושר למקום, אתה נהיה שייך למקום, אתה גם בונה בית, זה נקרא בית יעקב, כל מי שהיה שם ידע, פה היה יעקב. זה בית שלו, אולי גם הוא משאיר פה עבדים. כלומר, הוא בעצם סוג של יוצר בעלות, קונה את המקום בדרך מסוימת. יש כל מיני דרכים. לקנות. ואז הוא אומר לחברים היקרים, למשפחה, עוברים דירה. והוא בא אל שלם עיר שכם, יש חוקרים שרוצים להגיד שזה לא שכם, אלא זה שלם, עירו של שכם בן חמור, שזה בעצם מתאים לזיהוי מאוד מעניין, שיש לנו מול שכם היום כפר ערבי שנקרא סלים. מי שעשה והיה בגזרת שכם, תסתכלו על המפה, זה כפר סלים. מאוד מתאים. זה גם מסביר קצת שזה לא בדיוק הייתה עיר גדולה שהם כבשו אותה, וזה ממש דבר. הרי אני בעד השיטה שלא מדובר בפעולת עונשים לאנשי שכם, אלא פעולת חילוץ. בדרך החילוץ הם היו צריכים להרוג את הזכרים. אני מלמד עליהם זכות. זה שיטה, זה גישה. אף אחד לא כותב שזה עשו שם טבח. פשוט מאוד פעולת חילוץ. פעולת חילוץ זה לגיטימי. גם בימינו. טוב, כמה זמן הוא היה בשכם? דקה אחת? לילה אחד? עשה שבת בשכם? כמה זמן הוא היה בשכם? ברור שהרבה זמן. איך אני יודע שהרבה זמן? כי תראו מה כתוב שעשה בשכם. ויחן את פני העיר. חנה. ויהי כן את חלקת השדה, כן, הוא קנה, והוא קנה אותה במאה כסיתה, יש אומרים כסיתה זה מטבע, ויש אומרים כסיתה זה כבשים. טוב, מעניין, כי יש פה הרבה עסק עם הכבשים, אחרי ששבת שבת, שעברה הוא התעסק הרבה עם הכבשים, השבת, פה אנחנו רואים שהוא בונה סוכות, עכשיו הוא בכבשים האלה הוא קונה, בקיצור מה הוא עושה? הוא קונה את שכם. אנחנו יודעים הרי שיש לנו שלושה מקומות שהתנ"ך מספר שעם ישראל קנה אותם. נכון? אברהם קנה את מערת המכפלה, זה הקניין השני, יעקב קנה את חלקת השדה שהיא לפני העיר שכם, לפני שכם. המקום השלישי זה הר הבית שקנה אותו דוד אי שם בספר שמואל. שלושה מקומות האלה זה רשום בטאבו. של התנ״ך. בסדר? לכן, זה מבחינה משפטית, מי שמאמין בתנ״ך צריך להכיר בזה. טוב, אז...
כן.
כן, זה קניין פרטי. הוא לא קנה את זה מגוי.
אה, אוקיי.
כן. זה לא אותו דבר. קניין מגויים, אתה, אני לא רוצה שתקנה עכשיו בית באשדוד מיהודי. אני רוצה שתקנה בית מערבי. זה החוכמה. אז מה אתם אומרים? הוא מתעכב בשכם? בטח, הוא קונה קרקע. הוא קונה אדמה. אם הוא קונה אדמה, אז הוא מתכוון לשבת פה הרבה זמן. ולא רק זה, גם יש פה איזשהו סיבוך. אחרי שהוא קונה את האדמה, אז יש את האונס, ובעקבות האונס יש כיבוש. אז זה בכלל, אז אני מניח שעכשיו, אחרי שהוא גם קנה אדמה וגם כבש על ידי שמעון ולוי, את, על ידי שמעון ולוי, שהוא קנה את ה... כבש, קנה וכבש, אז עכשיו הוא מתעכב שם, ובאמת. אחר כך, פרק למדי, כתוב שהקדוש ברוך הוא מזרז אותו, לא ברור מתי הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה, אבל דיון מפרשים פה, אבל הוא אומר, בסוף, הוא אומר, אני קורא לכם פרק למדי פסוק ב', ואמר יעקב אל ביתו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, אלוהי הנכר אשר בתוככם, זה כנראה הכוונה, כל מיני דברים שלקחתם בשלל העיר שכם, שהם כל מיני דברים של עבודה זרה כנענית, שמצויים בשלל בתי שכם, ויתארו, החליפו שמלותיכם, אני קורא פרק למדי פסוק ג', ונקומו ונעלה בית אל, ועשה שם מזבח לאל, העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. ואז כתוב, ויבוא יעקב לוזה, ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים בבורכו מפני אחים. זאת אומרת שאחרי תקופה מסוימת, שאנחנו לא יודעים כמה זמן, אבל גם כן, התעכבות, ודאי שהיא התעכבות של תקופה ארוכה, מי יודע, אולי כמה שנים, הוא מגיע לבית אל. באמת בבית אל לא כתוב שהוא, לכאורה בבית אל אין שום התעכבות, אלא הדבר היחידי שהוא עושה שם, זה קובר את דבורה. שזה אחד הפסוקים הכי מסתוריים בתורה. דבורה זו, מי היא? ומה היא? מה מצוין ב... באמת, אני מציע לכם ככה לשבת על הפסוק הזה, ללמוד אותו, לנסות להבין אותו. פרק למדי, פסוק ח', ותמות דבורה מינקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל, תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוט. מה משמעות קבורת דבורה ש... לא שמענו עליה. ודווקא מותה מצוין פה, לעומת זאת רבקה שמחכה בחברון ליעקב שכבר יבוא. עליה לא כתוב מתי היא מתה. בכלל לא כתוב על האימהות מתי היא מתה, לא כתוב. כתוב על שרה, כי סיפורה מביא לקניית נערת מכפלה. כתוב על רחל, כי סביב המוות שלה קורה משהו. אבל על רבקה ועל לאה לא כתוב מתי הם נפטרו. לא כתוב על קבורתן. אבל כתוב על מינקת רבקה דבורה, זאת אומרת שהיא טיפלה בה כשהיא הייתה תינוקת. פלאי פלאות הפסוק הזה. באמת יש כאן התגלות אלוקית בבית אל. אני קורא לבית אל ירושלים של יעקב. בסדר? ככה אני קורא לבית אל ירושלים של יעקב. אין ירושלים בחומש החומשי תורה. זאת ירושלים. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. זה בית אל. והנה, אתם רואים, הוא עולה לרגל. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תגורו בית אל. הוא אומר, נעלה, נעשים שם מזבח. זאת ירושלים שלנו. אבל אחרי בית אל, ממשיכים הלאה. לאן ממשיכים? רחל היא בהיריון, והם נוסעים מבית אל, ומגיעים אל אפרתה, אפרת, ואפרת היא בית לחם. שם מתה רחל, ושם היא נקברת, ועל מקום קבורתה יש מצבה. המקום הבא, וישא ישראל ואת עלו מעלה למגדל עדר. והיא בשכון ישראל בארץ ההיא. וזה גם פסוק שמרמז שהוא שעה שם. הוא הגיע למגדל עדר, שזה גם מקום מאוד מאוד מסתורי. מבחינת, כן, הוא מופיע עוד פעם בתנ"ך, בספר מיכה. תסתכלו בספר מיכה, אני מפתח את זה עכשיו. ואתה מגדל עדר, אופל בת ציון, ועד המלכות תאתה. וכתוב כאן, וישכון ישראל בארץ ההיא. מה זה וישכון? משמע שהוא הקים התיישבות בגוש עציון. כי מגדל עדר זה באזור גוש עציון. כן? אתה נמצא במרחק של ריצה מחברון. ואתה עוד לא מגיע לחברון? שוב, אנחנו רואים שהוא שוהה. ושם יש איזושהי הסתבכות, איזשהו קצת ככה, כן, די עמום. כתוב שראובן שוכב את בלהה. בלהה היא לכאורה אישה של אביו, הישמע ישראל. אבל התנ"ך אומר מיד, והיו בני יעקב 12, כלומר, לא נדחה ראובן מבית ישראל בגלל הפרשייה הזאת. ואז סוף סוף פרק ל"ה, פסוק כ"ז, ויבוא יעקב אל יצחק אביו, ממרא קריית הארבע היא חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק. סוף סוף. נגמר הטיול הארוך, והבן התאחד עם אביו. רק חבל שהוא התאחד בלי שרחל זכתה, וחבל שכנראה הוא מתאחד עם אביו בלי שהוא זוכה לראות את רבקה, שאולי נפטרה. ומיד אחרי שהוא בא, מה זה מיד? לא כתוב. אבל מבחינת הפסוקים, מיד הפסוק הבא כתוב, ויגבה יצחק. וימות ויאסף אל עמיו. ועוד דבר מאוד מעניין. לכאורה, אמרנו שפה, עוד בטרם נכנס יעקב אל עבר הירדן המערבי, הוא נפרד מעשיו. אתם זוכרים את ה... דיבור המתוח שהיה ביניהם, שבו עשיו מציע הצעה שיעקב יצטרף אליו, ויעקב, מה שנקרא, דוחה בנימוס את ההצעה של עשיו, ואז כתוב, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה. וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה. עשיו בא מסעיר וחזר לסעיר, שני חיצים. ויעקב נסע סוכותה. אז איך עכשיו? כתוב כאן, בפרק למדבב, אחרי כל השביל ישראל של יעקב. כתוב ככה. ואלה תולדות עשיו, עשיו לקח את נשי לבנות כנען. יש לעשיו נשים מבנות כנען, יש לעשיו את בת ישמעאל כידוע. ואז כתוב בפרק ל"ו פסוק ו', ויקח עשיו את נשיו. ואת בניו, ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו, ואת מקנהו, ואת כל ביתו, וילך אל ארץ מפני יעקב אחר. כלומר, מתואר כאן, שעשיו חי עם שלושת נשיו, כל הילדים שלו, בחברון, בארץ כנען, וכנראה באזור חברון, אולי גם לכיוון גרר, מכיוון ש... ואז כתוב שאחרי שיעקב הגיע, אז עשיו עוזב. זה מאוד מוזר. וכתוב כאן פסוק ז', את הנימוק. כי היה רכושם רב משבט יחדיו. זה קצת מזכיר את לוט. כי היה רכושם רב משבט יחדיו. ולא יכלה ארץ מגוריהם. כלומר, אזורי חברון לא יכלה לשאת אותם מפני מקניהם. יש כאן שתי מעצמות. יעקב ועשיו. זה לא הולך ביחד. ולכן עשיו עוזב. וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום. הוא בעצם נודד, ו... אנחנו בדמימות של... באזור חברון נמצא עשיו, עם שלוש נשיו. בגלל שאחרי שיעקב מגיע, אז כתוב, וילך אל ארץ מן יעקב אחר, כי הרוך שם רב, ואז הוא הולך לסעיר, אי שם, דרומה, סעיר. לא ברור לגמרי האם סעיר הייתה גם... סעיר זה בדרום הרחוק, לא משנה אם זה רק בחלק המזרחי, או גם קצת בחלק המערבי, אולי זה תלוי בתקופות בתנ״ך, אבל עשיו עוזב. רק שנייה, אבל לא אמרנו שעשיו מראש בתחילת הפרשה כבר היה בסעיר? וישלח יעקב מלאכים לפניו עשיו, אחיו ארצה, סעיר, שדה אדום. רק בסוף הפרשה הוא עוזב את סעיר. מה קורה פה? אז עברנו על הפרשה. נסכם שנייה אחת את, את הנקודות שאנחנו רוצים להתבונן בהן. מתי יעקב נפרד מעשיו? תחילת הפרשה? בסוף הפרשה? למה יעקב עושה מסלול כל כך ארוך ודרך הוא מתעכב? עיכובים שמסתבכים לפעמים. מה משמעות הדבר, כאילו מה אפשר להתבונן פה? אז מה שאנחנו רוצים להגיד, צריך, שיעקב, במהלך הפרשה שלנו, הופך מיעקב לישראל. ואתם זוכרים היטב, שבניגוד לאברהם שהשתנה שמו, אבל היום אף אחד לא אומר אברהם. השינוי מאברהם לאברהם הוא שינוי טוטלי, לא נשאר זכר לשם אברהם. אברהם. זהו. אצל יעקב זה לא ככה. משתנה שמו, ואף שמשתנה שמו, הוא נשאר גם יעקב וגם ישראל. הבחינה של יעקב לא נמחקה, אלא נוסף משהו. ולא רק זה, אלא נראה כאילו שהוא צריך לקנות את השם ישראל והקניין נעשה לאט לאט, לא בבת אחת. וגם אחרי שהוא קונה, זה לא מחליף, כמו שכרגע אמרנו. ונראה שהמסע הזה הוא מסע של קניין שם ישראל. שימו לב, שלוש פעמים יש בפרשה שקוראים לו שם ישראל. נכון שאתם חושבים על פעמיים, אני אראה לכם שיש עוד פעם. פעם הראשונה שהוא נאבק עם המלאך בלילה במעבר יבוק ליד פנואל. ואז אומר יעקב, אומר המלאך ליעקב, זה סיפור שלא ברור מי תפס את מי, למרות ש... מי, לא מי תפס את מי, מי התגבר על מי, מי ברך את מי. אבל כתוב שם, ויאמר, ויאמר לכאורה, ויאמר המלאך, לא יעקב יאמר עוד שמך. אתה לא נקרא יותר יעקב, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. למה נקרא שמו ישראל? כי הוא שרה, נלחם, כנראה, עם אלוהים ועם אנשים. אוקיי, זה המלאך אומר לו. פעם שנייה, שהוא עולה לירושלים שלו. מי זה ירושלים שלו? בית-אל. ושמה, ויראה אלוהים יעקב עוד בבואו מפדן ארם, יברך אותו, ואומר לו אלוהים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. ואומר לו, אלוהים, אני אל שדי פרי הרבה גוי וקהל גויים יהיה ממך, ומלכים מחלציך יצאו. מלך שולט. ישראל זה מלשון שררה ושלטון. מקודם זה היה כסריטה, מה שאני אומר לכם עכשיו, למדתי מרב ישראל אריאל איש יצהר. קודם זה היה כסריטה עם אלוהים, מלשון נלחמת עם אלוהים ואנשים. פה אתה מקבל את השם ישראל, אבל עם פירוש אחר. למה ישראל? כי מלכים מחלציך יצאו, כי אתה מקבל שררה, שלטון. ישראל לי ראש, יש בזה את השם ראש, יעקב זה משום, בתוך יעקב נמצא האיבר עקב, בתוך ישראל נמצא האיבר ראש, קצת הבדל, ראש ועקב, כן? אתה הולך להיות ראש. אז זה הפעם השלישית, אבל יש עוד פעם אחת בפרשה שיעקב מקבל את שם ישראל, לא מהקדוש ברוך הוא, לא ממלאך, אלא מבניו, במחלוקת שבין יעקב לבניו בכיבוש שכם, יש ביטוי מדהים. אני קורא לכם בפרק למדה לד... פסוקי. ויעקב שמע כי תמא דינה ביתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב את בועם. יעקב מחריש, מחכה לבועם של בניו. ויצא חמור עם יעקב לדבר איתו. בני יעקב באו מן השדה כשומם, והתעצבו אנשים, ואיחר להם מאוד. ואז תקשיבו אותו. למה חרה להם מאוד? כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. מה פירוש המושג נבלה עשה בישראל? פה המושג ישראל הוא לא מושג של איש פרטי. שאומרים נבלה עשה בישראל, הכוונה באומה הישראלית. כלומר, הבנים של יעקב, וזה ההבדל בינם לבין אבא שלהם, הבנים של יעקב מבחינתם, הם לא משפחה, הם אומה. אומה יורשת ונוחלת ארץ. אומה כובשת. ולכן לא מתייחסים פה לאירוע הזה כאירוע פלילי, אפשר לקרוא לזה ככה. הרבה פעמים אתה שומע ככה, זה אירוע פלילי. יודע מה, בדואים עוסקים בפרוטקשן בבאר שבע, זה פלילי. זה לא פלילי, זה לאומי. מי אמר לך זה פלילי? זה לאומי. זה מלחמה על ירושת הארץ. זה לא, זה מישהו שיש לו תאוות ממון קטנה, והוא עכשיו, יעקב צבי כביכול, אני אומר את זה רק, רק בשביל לסבר את האוזן. כביכול יעקב מסתכל על האונס כאילו כמשהו פלילי. כן? ואילו בניו אומרים, כי נבלה עשה בישראל, לשכב את בת יעקב. אתה בת יעקב, אתה יעקב, ושכבו עם ביתך. אבל מבחינתנו זה לא נבלה עשה בישראל, זה ביטוי שבדרך כלל מדבר על ביטוי לאומי. זאת אומרת, פתאום מתברר שהשם ישראל זה משהו אחר. יעקב זה יעקב, זה איש. אבל ישראל זה עם ישראל. זה, 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 הם כאילו, הם כאילו, כאילו הם בתפיסה אחרת ממנו. כלומר, הם בעצם פה לימדו אותנו פירוש חדש לישראל. יעקב זה איש, ישראל זה האומה. דרך אגב, המהר"ל מסביר למה, למה, למה מלחמתה מוסרית? כי זה מלחמה. מלחמה לא, זה לא עונש בבית משפט שמענישים אותו. הם תפסו את זה כמלחמה בין שני עמים. אז כשיוצאים למלחמה יש חוקים אחרים של מוסר. במלחמה אתה לא, אתה לא שואל כל חייל של האויב אם הוא ראוי למות. אתה כובש, ואת המטרה של הכיבוש היא המטרה, ובדרך אתה עושה דברים שלא באופן אישי. לא, היחידים הנספים במלחמה הם לא עכשיו נספרים. אלא יש מטרה של המלחמה, אם המלחמה מוצדקת, זה גובה נפשות. אז ככה מתייחסים בני יעקב. כי נבלה עשה בישראל, כמו מסביר המהר"ל פה. זאת אומרת, יש כאן בעצם, כביכול, שלוש פעמים שיעקב רוכש את שם ישראל. לפי זה יוצא. כמו שאמרנו שזה לא, זה לא פשוט לרכוש שם ישראל, כי גם שם יעקב לא נעלם ממנו. ולכן מה שבעצם קורה בפרשה שלנו, שאנחנו רואים שגם הפרידה מעשיו היא לא פרידה פשוטה. יש פרידה מספר אחת, ויש פרידה מספר שתיים. כנראה שעשיו, רואים את זה שהוא יצר קשרים עם ממלכת שעיר אחורי. תסתכלו, תלמדו היטב את קורות, את פרק למדבר, את קורות עשיו. ותראו שעשיו יצר קשרים משפחתיים עם אחורי בשעיר. אז כנראה שהיה לו כבר בתחילת הפרשה איזה שהם קשרים, אבל כנראה שבתחילת הפרשה הוא עדיין היה גם וגם. גם איש עבר ירדן המערבי, וגם איש עבר ירדן או עבר ים המלח, גם איש המזרח, המזרחי. ויש התמודדות עם עשיו הזה. אחרי כל המהלך העמוק, שבו הוא קונה את שם ישראל בפנואל, בשכם ובבית אל, אז הוא מגיע איזושהי עוצמה יותר גדולה אל חברון, ואז עשיו לגמרי זונח את מאווייו וחלומותיו בארץ כנען, והולך אל ארץ מפני יעקב אחיו שכבר קנה את שם ישראל. לכן יש פה בעצם מהלך ארוך. ועכשיו נסביר טיפה מה זאת אומרת לקנות את שם ישראל. ונחזור לסיפור הראשוני של הלילה המר והמפחיד והגדול במעבר יבוק בפנואל. ונסביר את הדברים על פי הרשב"ם. מה הסיפור של המלאך? הרשב"ם מסביר שהמלאך תפקידו היה לעכב את יעקב כדי שיעקב יפסיק את מהלך הברחנות והבריחות שלו ואת המהלך של אי ההתמודדות שיש לו לאורך כל דרכו. אנחנו יודעים שיעקב מעולה בלברוח. בריחה זה פעולה שהיא טובה לחלשים. אדם חלש, היכולת הטובה שלו זה לברוח. נכון? מה היתרון של הצבי? הוא לא יכול להילחם נגד האריה. מה שהוא יכול לעשות זה לרוץ מהר. נכון? זאת אומרת שהבריחה היא הנשק של החלשים. יש לחלשים עוד נשק. לבוא מהצד, לבוא בעורמה, לבוא ברמייה. כל חייו של יעקב עד עכשיו היו חיים של אדם חלש. הוא לא זכה לאהבת אביו בנגלה. והוא היה צריך, ברגע של חולשה של אחיו, לעשות איתו עסקה על קניית הבכורה. זה לא הכי, זה לא הכי טוב. זה לא הכי ישר. כן, הוא קנה, הוא קנה, הוא נתן לו נזיד לדשים. זה היה כאילו מעשה של קניין. אבל עשיו היה עייף. וזה כאילו תקין, אבל זה לא כזה כיף ככה לזכות בבכורה. אחר כך הוא צריך להתחפש לעשיו ולרמה את אבא שלו ולספוג אחרי זה את הזעקות של עשיו על האלם והאכזבה. זה לא כזה כיף, זה נכון. אין ברירה, צריך לעשות את זה. משום ש יעקב צריך להמשיך את הייעוד של עם ישראל, אבל הוא עושה את זה מתוך עמדה של נחיתות, של אני לא עושה את זה בישרות, ולא עושה את זה בזקיפות קומה. אני עושה את זה כאילו אני צריך לחטוף את השיריים, אני צריך איכשהו לנסות לקחת את זה. ואז הוא צריך, ואז הוא מתחיל את הבריחות שלו. הוא בורח מעשיו. וכשהוא מגיע אחרי 20 שנה, במקום לבוא ללבן ולהגיד לו, שלום, אני הולך לייעוד שלי, הוא צריך לברוח. מה, הוא לא היה צריך לברוח אל הגלעד? הוא היה צריך לברוח, אבל זה שהוא צריך לברוח זה לא טוב. הוא לא יכול לעמוד פנים אל פנים. טוב, עד כאן יעקב. עד כאן יעקב, אתה חי במה שנקרא בפן של הגלותי של עם ישראל. שעם ישראל בגלות צריך לשרוד. עם ישראל בגלות בעצם מוותר על האמירה שאני גם יודע לנהל את העולם הזה. לא, אני יודע את העולם הבא, בעולם הזה נשאר לי לעמוד מהצד, לקחת מה שאני יכול לקחת, אני אף פעם לא יכול לנהל את הדברים פה. אבל יעקב רוצה להמשיך את זה. הנה הוא מגיע אל, הוא מגיע, הוא יורד מהגלעד, והוא מפחד מההתמודדות מול עשיו. הוא מתכנן כל מיני תוכניות. תוכנית אחת, לחלק, לפצל את המחנה שלו לשתי מחנות, ולשים את המחנה החשוב במקום רחוק, כדי שאם אני אקשה במלחמה, אז לפחות תהיה פלטה. במקום אחר, באפשרות אחרת, הוא פשוט נושא תפילה. אחר כך הוא אומר, אולי נעשה את זה באופן של ריצוי, אני אתן מנחה. מי נותן מנחה? הקטן נותן מנחה לגדול. ובמנחה הזאת הוא בעצם רוצה להגיד לו, נכון, קח בחזרה את מה שלקחתי לך כביכול, אחרי שנותן לפרש את זה. אבל אז פתאום הוא קם באמצע הלילה. מה קורה באמצע הלילה? מה קרה שם? אני קורא לכם את פרק, למד ב', פסוק, כף ב'. ויקום בלילה הוא, יקח את שתי נשיו, את שתי שפחותיו, ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. אני, דרך אגב, שנים ניסיתי להבין, ינואר הבא, מצפון לדרום, מדרום לצפון, זה סובך, כולם מסתבכים עם זה, עד שזכיתי לקרוא את פירושו של סייר ואיש הטבע, נתנאל אלינסון, והוא אומר דבר מאוד פשוט, מעבר יבוק זה לא לעבור מגדה לגדה, אלא מי שמכיר את נחל יבוק, יודע שזה נחל די רחב, די פשוט ללכת שם, וגם המים שם הם לא בשיא, זה לא עכשיו איזה נהר גועש ושוצף, אלא שיש פה קטע במעבר יבוק, שקטע קצר של כמה קילומטר, שהוא קניוני מאוד. מעבר יבוק זה לא מפה לפה, מצפון דרום לצפון, אלא זה לחצות במהירות את הקטע הקניוני, שהוא הקטע הכי מסוכן. כי יתפוס אותך בקטע קניוני, זה שטח השמדה. שטח רחב, יש מקום, הוא לא רצה, ואז מסביר הרשב"ם, שהוא מחליט לעבור באמצע הלילה את מעבר הבוק כדי לברוח מהעימות עם עשיו. בעצם הוא רצה לרוץ מהר לארץ כנען. אולי בארץ כנען, תחת, זה פחות, זה פחות מסוכן. קיצור, זה מקום מסוכן, הוא רצה לצאת משם מהר. אז הוא יצא באמצע הלילה. מהירים את המחנה המשפחתי, והקילומטרים האלה, לפני המפתח של נחל יבוק אל עמק סוכות, בקניון הזה, שם לעבור מהר. הוא מעביר את כולם, ועוזר, ושלום הוא נשאר באיזשהו מקום מאחורה, זה מקום מסוכן, הוא נשאר אחרון, ואז באמצע הלילה, מזנקת עליו דמות פלאית. ומעכבת אותו. ויעקב נלחם איתו. עכשיו, יעקב היה אדם מאוד חזק. אבל אף פעם לא נשנש בחוזק שלו מול האנשים האמיתיים שצריך להזק איתם. כן, הוא היה מאוד חזק, חבר'ה. הוא היה מאוד חזק. הוא גדל את האבן, הוא היה איש שטח ששמר על הצון בקור, בחוץ. שבוע סדאות, לא שבוע, אלא 20 שנה. אני מקווה שאני לא מפחיד את שיעור בית. אבל, ולכן הוא נלחם בחוזקה עם המלאך. המטרה של המלאך, לפי הפירוש של הרשב"ם, זה שהוא יעמוד מול עשיו פנים אל פנים. ולא יברח. שיהפוך מיעקב לישראל. הבעיה היא שאחרי שהוא נאבק עם המלאך, אנחנו עדיין רואים את הגישה שלו שהוא מתרפס לפני עשיו. אתם זוכרים מה הוא עושה כשהוא ראה את עשיו? עשיו הגיע, כי הוא, המלאך עיכב אותו, ואי אפשר היה לברוח מההתמודדות. אבל מה הוא עשה? הוא רץ וקרא, והשתחווה. כמה פעמים? כתוב. לא, הגזמת. הרבה יותר. היה... והוא פרק למד ג' פסוק ג' ובא לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו. אני, אם לא היה לי פה את כל המכשירים האלה, הייתי רץ ומשתחווה שבע פעמים. זה לרוץ ומשתחוות, לרוץ ומשתחוות, לרוץ ומשתחוות. הגעתי רק לשלוש. כלומר, ראש הדבר שזה בעצם, אז איפה... כרגע בלילה נלחמת עם המלאך, אז מה קרה? לא השתנה כלום? אני אסביר לכם. אמרנו שיעקב נשאר יעקב, הוא קונה את שם ישראל לאט לאט, זה רק היה התחלה. מה שקרה, וגם יש פה שאלה גדולה, האם עשיו בא להילחם איתו? אז למה עשיו נראה כמו איזה דוד חמוד שמנשק ומחבק ורוצה את הצוקיות לאחיינים שלו? מה קרה? עשיו הוא נמר מנייר? מה קרה פה בסיפור? הרי 400 איש היה לפחות מחשבה שהם לוחמים. הספק שלנו אם הם לוחמים או לא, זה כנראה ספק אצל יעקב. אבל סתם, לא. ולכן אני רוצה לסיים ולתאר לכם. יש שיעור בתפילה משהו? אני רוצה לתאר לכם שתי כמה דקות, נעצור את המאבק בלילה. יש כאן פירוש החזל שאני מאוד אוהב אותו, כי הוא קשור לחנוכה, כרמת חנוכה. כתוב שהוא נשאר לבדו, למה הוא נשאר לבדו? הרי אם, איך נשארת לבדך? הרי אם אתה בא, מה שנקרא, להיות, לדחוף את האחרונים, אז תמיד יש איתך מישהו שהוא אחרון. מה זה שאתה לבד? אז הוא שהוא חזר בגלל פח. פח. פי כף, כן? פח שמן. פחים קטנים, שמן. זה מזכיר את הפח של חנוכה, ותכף תראו למה זה מזכיר. כי בא אליו המלאך, זה מאוד מפחיד, כאילו אפשר, יש סרטי אימה, אפשר להעביר את הסצנה הזאת לסרטי אימה. אפשר לעשות במסירת אימה. בא אליו המלאך, וזינק עליו כשהוא היה עם הגב למטה. זה כאילו, אי אפשר לנצח ככה. קפץ עליו. ואז התחיל מאבק. כמה שעות. איך מנצחים? א', צריך שרירים, צריך אימון. אמרתי שאפשר שכל פספוס יכול לנצח מישהו חזק. אבל אמרנו שיעקב היה לו שרירים, זה לא אותה הבעיה שלו. איך מנצחים? מי שמנצח זה מי שצודק. למה בעלות הברית ניצחו את גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה? בגלל שהם צדקו. בגלל שהם היו צדיקים לעומת רשעת גרמניה. לא צדיקים במובן אובייקטיבי, אבל ביחס לגרמניה הנאצית. וגם ככה כנראה ניצחנו במלחמות ישראל. משום שהמנצח זה מי שמכיר בתפקידו, ביהודו, בצדקת דרכו, בתפקיד הגדול שיש לו. הוא חייב לנצח, הוא חייב. ואז אני רואה את יעקב אבינו נותן מכות למלאך. לצורך העניין הוא לא יודע שזה מלאך בהתחלה. הוא לא יודע, הוא רואה, אולי זה החלוץ, כוח החלוץ של צבא עשיו. זה החייל הראשון. זה המתכליסט של צבא עשיו. הוא הראשון. ואז בא יעקב, הוא אומר לו, אני יעקב, בנם של אברהם ויצחק, נותן מכה למלאך. אני יעקב שאמור להקים את החזון הגדול של ונברכו בך כל משפחות האדמה. אני יעקב שלמדתי אצל שם ועבר על סודות הבריאה ואיך עם ישראל צריך להביא את הדברים האלה לעולם. מי זה שרו של עשיו? מי זה המלאך הזה? חזל אומרים שרו של עשיו? מה זה שרו של עשיו? זה הנשמה של עשיו. מה קורה עכשיו? מה קורה עכשיו במחנה של עשיו? מחנה של עשיו נמצא קרוב מאוד למעבר יבוק. בבוקר יפגשו אותו פה. מה קורה בלילה? מה קורה לעשיו? עשיו ישן. בחלום שלו הוא מקבל מכות. הרי שרו מקבל מכות. הוא נחלש מבפנים. ויעקב מתחזק. מה שקרה בסוף הפרשה, שעשיו הלך אל ארץ מפני יעקב אחיו, זה היה הסוף. אבל זה התחיל כאן. יעקב מתחיל לקנות שם ישראל. הוא מתחיל לדעת שעם ישראל לא רק אמור להיות עם של עולם הבא, שחוטף מהצד, אלא צריך לעמוד מול האמת שלו, ולהיות ארץ ישראלי ולא גלותי, ולנהל את העולם הזה גם, לא רק לחטוף משהו קטן מהעולם הזה. את זהו, עכשיו, זה מה שהמלאך מלמד את יעקב. וככל שיעקב יותר מתחזק ביהודו, ונותן, אז המלאך מקבל מכה, ועשיו נחלש. הגיע הבוקר, המלאך בכה, מי אומר את זה? הנביא הושע. בכה והתחנן לו. המלאך בכה מרוב כאבים. כי יעקב סובב לו את היד, סובב לו את היד, סובב לו את היד, סובב לו את היד. המלאך אמר לו, די, שלחני. למרות שהפסוקים לא ברור מי אומר שלחני, אבל ככה יוצא. שלחני. כי עלה השחר, השחר של מי עלה? השחר שלך עלה, כמו שכתוב, ותזרח לו השמש. שמעתם פעם, ויזרח לו השמש, שמעתם פעם שהשמש זורחת למישהו? היה צריך אותו ויזרח השמש. ויזרח לו השמש? מתי אתה אומר למישהו, וואה, זרחה עליך השמש. השמש זרחה על יעקב. השחר עלה על יעקב. אותו לילה שירד אליו כשהוא יצא, ויפגע המקום, והיה קיבה השמש, אי שם לפני 20 שנה. יותר. עכשיו פתאום זרחה השמש אחרי שהוא קנה קצת משם ישראל. מה קרה לעשיו? ויחבק וינשק. אז מצד אחד, זה לא שיעקב הפך לישראל, לכן יעקב עדיין בנגלה משתחווה. עדיין נשאר שם יעקב, והוא צולע. זה לא שלם, זה לא מושלם, כי זה תהליך. אבל מצד שני, כבר נקנה פה שם ישראל. אבל יעקב מבין דבר אחד בכל הסיפור הזה. שהוא עוד לא נפרד לגמרי מישב, הוא עוד לא קנה את שם ישראל, וצריך לעבור בו תהליך ארוך. אז הוא מתחיל בסוכות. כל מקום שהוא נמצא, הוא מבין שהוא צריך לקבוע בעלות על המקום. הוא קונה את ארץ ישראל לאט לאט. ולא, הוא לא עכשיו רץ לחברון. הוא צריך להשתלם. שלמות אחת זה עבר הירדן המזרחי. מחניים, פנואל, סוכות. סוכות זה מקום המעבר בין עבר הירדן המזרחי למערבי. זה חשוב מאוד לו, כי יעקב שומר על אחדות המשפחה, שלא יהיה נתק בין מנשה החצי הזה למנשה החצי הזה. אחרי זה הוא ממשיך. הוא צריך לעבור בשכם, כמו שסבא אברהם עבר בשכם. הוא צריך להגיע לבית אל, מקום החצייה בין מלכות אפרים למלכות יהודה. ולכן יש שם איזה עניינים. יש עניינים בבית לחם, מקומו של דוד המלך. כל מקום כזה יש לו סוד. עד שהוא מגיע לחברון, והוא גדוש ומלא בכל הקדושות האלה של ארץ ישראל, כל הקניינים האלה, ובכל אותו שם ישראל שהוא הלך וקנה בדרך. ואז עשיו באופן יותר מוחלט עוזב את ארץ כנען. נמצאנו לימדים שבפרשתנו, למדתי את זה, אמרתי לכם הרב ישראל, אריאל ישכם, יעקב אבינו הולך וקונה את שם ישראל, אבל תמיד יישאר גם שם יעקב, כי הדרך עוד לא מסתיימת, ויש אצל יעקב תמיד את הרכיב הגלותי. אני רוצה רק לציין שמבחינת יעקב ייתכן שהוא מבין שנסתיימה הגלות בדור רביעי, זה הבנים שלו. אברהם, יצחק, יעקב, זה הבנים שלו. ולכן אולי הבנים שלו כבר רואים אותם כאומה, כבר כובשים, כי הם מפרשים בדור רביעי ישובו הנה, זה אנחנו. הם לא יודעים שהדרך עוד ארוכה ויש גרסה נוספת לגלות, וזה כבר יהיה החל משבת הבאה. תודה רבה.